ברצותם לתת להם לארץ כנען, את ארץ המגוריהם אשר גרו בה, וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבדים אותם ואזכור את בריתי. לכן אמור לבני ישראל אני השם, הוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוקים, וידעתם כי אני השם אלוקיכם, ומוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה, אני השם. הקדושה האלוהית, התורה והארץ, יחדיו, מפתחות באומה את התכונות הקבועות של האבות. שקיבוץ שלושתן יחד בתכלית שלמותו ייבנה עולם גדול, חי, בריא ומתוקן, מוסרי ועדין בתכלית השלמות, כלומר בתכלית החפץ של ההשתלמות העליונה לעד. המביאה להכרת הודעת שם השם הולך תמיד להעלות את התכונה של המורשה אחרי הודעת שם כל שדי, המגביל את שיוויו של יושר החיים מצד המוסר החי המעשי המתוקן שלהם, שמקבל אל תוכו כל כך מהאידיאליות האלוהית, כמה שהוא צריך למעשה ממשי שבפועל. עוד פעם. התכונות הראשיות של האבות, דרך השם לעשות צדקה ומשפט, הינן יסודי כל תורה וכל חוק ומשפט אלוהי, לכונן עדה ציבורית גדולה, שהחסד, הגבורה והמשפט יהיו חיים בקרבה במלוא מובנם האלוהי, במשקלם הישר והרמוני. אז מה הרב אומר פה? שדרך השם לעשות צדקה ומשפט, ידעתי שריצווה את בניו ואת ביתו אחריו, שמור דרך השם לעשות צדקה ומשפט. זה התכונה של האבות. מה שמתגלה אצל אברהם, אותו דבר. אברהם הוליד את יצחק, יעקב, זה הכל אותו דבר. האבות כולם, הנקודה שלהם זה דרך השם לעשות צדקה ומשפט. צדקה ומשפט, מוסר, חוק, משפט, הגינות, יושר, מוסר. המהות של האבות זה מוסר מהמקור האלוהי. זה לא דרך ארץ, אלא דרך ארץ ממקור התורה. או בלשון מודרנית, בלשון בית מדרשנו. מוסר הקודש. כמו שהרב קורא לזה שם. דרך השם לעשות צדקה ומשפט. וכמו שדיברנו מקודם, מוסר הקודש זה המוסר זה שכל ערך, כל אידיאל, כל מארג אישיותי, חיובי, טוב, אינו אלא מסד, בסיס, להתעלות למדרגה שהיא למעלה ממנו. וכן הלאה, ולמעלה למשכיל, ילכו מחיל אל חיל, יראה אל אלוקים בציון. דרך השם. לעשות צדקה ומשפט. לא מוסריות, אלא מוסריות ממקור הקודש. ממקור הנצח, ממקור ההתעלות האינסופית. וזה התכונה של האבות. אבל זה מה שראינו למעלה. מה שמתגלה באומה זה רק המשך מפעל חיי האבות. הן בתכונתם הטבעית, והן במסעת נפשם שעסקה במאמצים חינוכיים ותרבותיים. אישיים וכלליים, להוציא את התכונה הטבעית הזאת מן הכוח אל הפועל. התכונות הראשיות של האבות הינן יסודי כל תורה וכל חוק ומשפט אלוהים. מה שמופיע באבות כתכונה בסיסית, זה יסוד התורה. תורה, כמו שאמרנו בעל פה, תורה ציווה לנו משה, אינה אלא מורשה של קהילת יעקב. כל חוק ומשפט אלוקי שמופיע אלינו בתור הדרכה ועיצה, לאישור דרכנו, זה אישור דרכנו אל מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי, אברהם, יצחק ויעקב. משה אינו אלא רבנו, ומה עניינו של הרב? לחנך אותנו, לחנך אותנו, ללמד אותנו. מתי המלמד הוא מלמד טוב? כאשר הוא חונך לנער על פי דרכו. ומהי דרכו? טבעו. וטבענו מאבותינו. על כן, יסודי כל תורה וכל חוק משפט אלוהי הוא לעולם התכונות הראשיות של האבות. והתכונות הראשיות של האבות הם אלה שיוצאות אל הפועל באמצעות החוק והמשפט האלוהי, שעניינם של שניהם אלה כאחד, של תכונת האבות מחד ושל החוק והמשפט האלוהי מאידך. עניינם אחד, והוא לכונן עדה ציבורית גדולה. מה עושה את העדה הציבורית לכל כך גדולה? בזה שהחסד, הגבורה והמשפט יהיו חיים בקרבה במילוא מובנם האלוהי. הערכים המוסריים האלה, חסד, גבורה, משפט, הם יהיו אצלה לא רק כערכים מוסריים, כצדקה ומשפט, אלא כדרך השם. יהיו בקרבה במלוא מובנם האלוהי, שתובע גם כן את האיזון, משקלם הישר והארמון, להקצין למידה, כי האינסופיות האלוקית נותנת מקום לכל דבר, וגם יוצרת קורלציה, תואם, הרמוניה, בין כל צידדי החיים. זה חלק מתביעת האידיאליות האלוהית האינסופית. והוא היה, והוא הווה, והוא יהיה בתפארה. זו התפארה האלוהית. תביעת ההרמוניה. החמדה המעשית שיש בצביון זה, בסידור גבולות החיים הנאים והמתוקנים, הייתה צריכה להתעלות עד אותה המידה שבה מכירים את החשיבות העצמית של אלה גורמי יושר החיים והרמת ערכו במעלה יותר נישאה מתולדותיהם המעשיות. לזה צריך שתהיה אומה גדולה בעלת רמה תרבותית עליונה, גוי גדול אשר לא חוקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת, גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו. אני מקווה שאני מבין מה שכתוב פה. הצעתי ברגע זה היא כזאת. החמדה המעשית, השאיפה לגילום המעשי שיש בצביון זה, בצורה הזאת, בשאיפה הזאת, באידיאל הזה שהוצג במשפט הקודם, השאיפה לגלם עדה ציבורית שהיא תגלם את דרך השם בעשיית צדקה ומשפט. השאיפה לגילום המעשי בסידור גבולות החיים הנאים והמתוקנים, שהשאיפה הנשמתית הזאת תתגלם באופן ממשי בתוך גבולות החיים שהם נעים, שהם תוקנים. המימד של התביעה לגילום המעשי של הערכים האלה הייתה צריכה להתעלות עד אותה המידה שבה מכירים את החשיבות העצמית של אלה גורמי יושר החיים והרמת ערכו במעלה יותר נישאה מתולדותיהם המעשיות. צריך להתעלות עד אותה מידה שגורמי יושר החיים, החסד, הגבורה, המשפט, א', הם נאהבים מצד עצמם. תביעת הערכים המוסריים הם מוכרים כערך, ויש להם חשיבות עצמית. והחשיבות העצמית שלהם היא לא רק במה שעל ידי שחיים בצורה מעשית, שיש בה חסד, יש בה גבורה, יש בה משפט, אז יש לזה הרבה השלכות טובות. שהנה אנחנו יכולים לסמן תרקם, חברה תתפתח, יהיה נעים אחד לחיות עם השני, המציאות תהיה מתוקנת, כי הכל כמו שצריך להיות. לא, לא מספיק. זה נקרא לעשות צדקה ומשפט. אבל אם רוצים לגלם את האידיאל הזה באופן מעשי, החמדה המעשית שיש בצביון זה, בסידור גבולות החיים הנעים והמתוקנים, לא יכול להסתפק בדרך ארץ. היא אולי קדמה לתורה. ואם אין דרך ארץ, אין תורה. נכון. ואבות נקראו ישרים. וכמו שהנציב מלמד אותנו, לא נקראו צדיקים, לא נקראו חסידים, לא נקראו קדושים, נקראו ישרים. בלשונות של הנציב היו מנץ', היו בני אדם, היו נורמלי. אנשים טובים, לב טוב, פשוט, בלי קונצים ובלי מחשבות רבות. וזה מעלה בסיסית. מעלה בסיסית ומעלה אידיאלית מאוד. ומכל מקום, היושר בעצמו מקבל את מלוא משמעותו, לא רק בגלל שנעים לחיות עם שכן כזה שקוראים לו אברהם אבינו. לכן צריך להיות אברהם אבינו, לא, לא. כי האידיאל הוא דרך השם לעשות צדקה ומשפט. ובאמת, אם אין תורה, אין דרך ארץ. וההשלכות של המוסריות מהמקור האלוהי, זה הרבה יותר גבוה מאשר תולדותיהם המעשיות של גורמי יושר החיים. מה שחשוב בחסד, הגבורה, המשפט, בערכים המוסריים, זה לא רק ההשלכות המעשיות, מה שאנחנו מפיקים מהם תועלת בחיינו. כי כמו שאמרנו, אנחנו עסוקים פה עכשיו באידיאל המכונן את היש כולו. לא האידיאל הפרטי בתוך היש, אלא האידיאל שלמענו בא היש. ואם כך, באמת, דרך השם לעשות צדקה ומשפט, הוא באמצעות היושרה הטבעית, שהיא רק המסד הבסיסי של הדרך ארץ, מתעלים אל עניינה, נשמתה, תוכנה ותכליתה של הדרך ארץ, שהוא האידיאל הנצחי שהוא עוד הרבה למעלה ממה שאנחנו חשים את התועלת הקונקרטית פה, בערכינו אנו. כי אנחנו לא בדיוק חשים איך באמת המצוות שלנו או המעשים שלנו שיסודם צריך להיות חסד הגבורה והמשפט כמדיניות כללית של החוק והמשפט האלוהי בחיינו המעשיים, זה הקו המוסרי שהוא יהיה ניכר למתבונן מכל מערכות החיים התרבותיות של האומה הזאת. איך מזה באה התועלת שאריה כבקר יאכל תבן? מה, אתה מרגיש את זה בחיים שלך? לזה שאתה מפריד בין מערכת הסכום הבשרית לחלבית שלך? אני עושה רושם שזה משפיע על הראיות. כל פנים, זה לא, אתה לא, אם אתה תמדוד את זה על פי הערך המעשי, אז אתה לא תבין אל פעולות השם. כי הערך של המעשים באמת הוא עסוק בזה. הוא עסוק בהעלאת כל היש אל תכליתו היותר אידיאלית עם כל מה שאנחנו יכולים לחוש כיום, להפיק כיום, ליהנות כיום. אז אל תמצא את הערכים המעשיים של, אחרי שאומנם אתה מכיר את החשיבות העצמית של אלה גורמי יושר החיים, אבל אתה צריך להבין שיושר החיים צריך להרים את ערכו, צריך לעלות, צריך להרים את ערכו של יושר החיים במעלה יותר נישאה מתולדותיהם המעשיות, מתוצאותיהם הפרגמטיות. כך אני מבין את המשפט. למי שיש הצעה יותר טובה, אשמח לשמוע, כי אני לא בטוח במה שאמרתי ש... זה בדיוק מה שהרב התכוון פה. אני לא מתכוון לומר שאני בטוח שמה שאמרתי פה עכשיו זה לא נכון. לא בטוח שמה שאמרתי פה עכשיו זה לא נכון. רק אני לא יודע בדיוק למה הרב התכוון פה. זה מה שאני מציע. על כל פנים, לזה צריך שתהיה אומה גדולה. אז אני מציע להבין את המילה גדולה, כמו שהבנתם, כמו גוי גדול. ומי גוי גדול? מה עושה את הגוי לגדול? שלא, אלוקים קרובים אליו. קרבת אלוקים היא זאת שקובעת את גדלותו של הגוי. לא הכוונה שזה צריכה להיות אומה בכמות של סיני. אלא כמו אברהם אבינו, האדם הגדול בענקים. גדול זה תמיד מציין איכות. אומה גדולה, אומה איכותית. אז לזה צריך שתהיה אומה גדולה. והנה, המשפט הבא הוא מפרש את הביטוי אומה גדולה. בעלת רמה תרבותית עליונה. גוי גדול, אשר לא חוקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת, וזה מקביל למה שהוא אמר למעלה, החמדה המעשית שיש בצביון זה בסידור גבולות החיים הנעים והמתוקנים, שצריכה להתעלות על אותה המידה שמכירים את חשיבות העצמית של אלה גורמי היושר. מה הם גורמי היושר? חוקים, חוק ומשפט אלוקי, שהוא מוסרי, יש בו את היסודות של החסד, גבורה, משפט, יסודות המוסר, עקרונות המוסר, הקווים היסודיים של התביעה המצפונית של רוח האדם. גוי גדול שלא חוקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת, אבל צריך לשים לב, גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו. אני יודע, אני מקווה שאני לא חוטא פה לאמת, אבל אני אגיד, בערך על המשקל, גוי גדול אשר לא חוקים ומשפטים צדיקים, ככל התורה הזאת זה על המשקל, אני אומר משהו קצת פרובוקטיבי, של דרך ארץ. וגוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו, זה על המשקל של תורה. אני מתכוון להגיד שהפסוק הראשון, אני רוצה להבין את משמעותו כעיקר הדגש על יסוד הצדק שבו, על יסוד המוסר שבו, חוקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת, שמלאה מוסריות. אבל שים לב, זה מוסריות אלוקית. גוי שלא אלוקים קרובים אליו. איך אלוקים קרובים אליו? על ידי התורה הזאת, שהיא מלאה חוקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת. אז זה שני הצדדים. שוב, דרך השם, אלוקים קרובים אליו. לעשות צדקה ומשפט, זה כל חוק ומשפט אלוקי. כל חוק ומשפט. באמת, אלוקי הוא. המעלה האידיאלית הפנימית, המתרוממת על גבי המטרה המעשית של יושר משקל החיים, היא הצד המכריע כלפי גאולה שלמעלה ישראל והנחלת הארץ למורשה לו. מה מלאים את עם ישראל? מה יוצר את עם ישראל לעם? מה מהווה את המוטיבציה שלמענה כדאי להתחיל היסטוריה, כדאי להתחיל לזוז, כדאי לנטוש את המולדת, אפילו אצל אבינו הראשון זה היה ארצך, בית אביך, מולדתך. אבל אותו עיקרון זה הופיע גם במעשה הבנים, שלגבינו הם האבות בעצמם. כי גם הם היו, איך נגיד, מילה מאוד לא מוצלחת, אני אשתמש בה, הם נולדו במצרים, אז נקרא לזה מולדת, מולדתם הייתה מצרים, זה היה בית אביהם, אבותם, וזה היה ארץ, לא היו מעולם בארץ אחרת. אז יש בעיות פה, נכון? בן אדם לא ממהר להחליט לנטוש את הארץ, לנטוש את השפה, לנטוש את התרבות, לנטוש את הכל, כי זה לא שלי. מה נותן לעם הזה את התחושה, זה לא שלי? זה לא המקום שלי, זה לא הארץ שלי, זה לא המולדת שלי, זה לא. זה מקום שמבחינה היסטורית זה כן. הממד שמלאים את העם הזה זה לא ההיסטוריה שלו, אלא זה המטה-היסטוריה שלו, זה הנשמה שלו, זה שם השם. ושם השם זה לא המוסריות, אלא זה קדושת המוסריות. זה אלוקיות, האלוקיות של המוסריות. זה מה שהוא אומר פה. המעלה האידיאלית הפנימית, המתרוממת על גבי המטרה המעשית של יושר משקל החיים. יושר משקל החיים זה מה שאני קורא פה מוסריות. אבל למעלה מיושר משקל החיים, לא רק מוסריות, לא רק תהיה מנץ', תהיה בן אדם. לא בשביל להיות בני אדם, בשביל זה יצאנו ממצרים. כי מצרים זה סך הכל, משם צמחו כל ערכי האדם. גם לחיוב, לא רק לשלילה. המדע, טכנולוגיה, הכל מתחיל ממצרים, באמת, מבחינה היסטורית. ואנחנו יוצאים משם. והיציאה שלנו, כי המהות שלנו לגלות משהו למעלה מכל זה. ועד רבה, אם כל העניין זה רק זה, לגבינו זה המוות, זה הבן הילוד לאורת השליחות. זה פשוט, זה עבודת הפרך לנשמה שלנו. כי המהות שלנו זה המעלה האידיאלית הפנימית המתרוממת על גבי המטרה המעשית של יושר משקל החיים. הוא הצד המכריע כלפי גאולה. הגדרת המושג גאולה, נאמנות לעצמיות, ההוצאה של הכוח הנשמתי מן הכוח אל הפועל. מה גואל את ישראל? מה מוציא את נשמת ישראל מן הכוח אל הפועל? לא הרעיון המוסרי. הוא לא מספיק, אלא הרעיון האלוקי הבא על יסוד הרעיון המוסרי. זה הצד, המעלה האידיאלית הפנימית המתרוממת על גבי המטרה המעשית של יושר משקל החיים. היא הצד המכריע כלפי גאולה שלמה לישראל. נו, כמובן, ויראה אותנו המצרים. בסיכומו של דבר אנחנו הופכים להיות אפילו לא אנושיים, מין עם של עבדים. פן ינחם העם באותה מלחמה ושבו מצרימה, כמו שאומרים הראשונים. זה אנשים, אפילו גבורת אנוש אין להם, פחדנים, עבדים. שלא לדבר על מה שמעניין אותם בחיים, אבטיחים, שומים, פצלים, דגה, אכלנו במצרים, נפשינו יבשה, אין קול, בלתי למען עינינו. זה נפילה אפילו מהמדרגה האנושית, זה חוסר דרך ארץ, יציאך בכוח גדול. כוח הגדול עניינו גם להחזיר לנו את עצם הצורה האנושית. אבל עדיין, מטרת יציאת מצרים, אנוכי השם אלוקיך, מעלך מארץ מצרים, זה לא בשביל שתהיו בני אדם. יכול להיות שיציאת מצרים גם השיבה לנו את הצורה האנושית שאיבדנו. יכול להיות. אבל זה לא האידיאל. לא בשביל זה שווה להיגאל. וזה לא באמת נקרא גאולה. אם כי נכון, שמאחר שנפלנו ממעלתנו האלוקית, גם ממעלתנו האנושית נפלנו. ומכל מקום, הגאולה השלמה היא לא תסתפק בחצי גאולה. לא בהשבתנו אל הצורה האנושית. הגאולה השלמה זה המעלה האידיאלית הפנימית המתרוממת על גבי המטרה המעשית של יושר משקל החיים. הוא הצד המכריע כלפי גאולה שלמה לישראל. והנחלת הארץ למורשה הלאו. בשביל זה אנחנו צריכים את הארץ. כי הארץ הזאת, זו הבימה האלוהית, שתוציא את הסגולה האלוהית מן הכוח אל הפועל. ארץ הקודש. מה אתה אומר? לא שומע.
מה
לעולם לא נגיע לשלמות. בהמשך הרב יגיד את מה שאתה אומר. שהשלמות האלוקית, כלומר ההשתלמות האינסופית. תכלית חפץ של מוסרי ועדין בתכלית השלמות. רואה שורה 2, 4, 5 מהסוף של הפסקה. כי אנחנו צריכים להגיע למוסרי ועדין תכלית השלמות. מה זה תכלית השלמות? כלומר, בתכלית החפץ של השתלמות העליונה לעד. ושוב, כל הקרב הוא בין סופי לאין סופי. מוסר זה סופי. אז זה מוכרח להיות רק תנאי הכרחי, ומוכרח להיות גם בלתי מספיק. אי אפשר בלי מוסר, זה קודם כל, אבל אי אפשר רק עם מוסר. וזה הפשט, הנה הרב מלמד אותנו לקרוא חומש. בין חמש למקרא. וידבר אלוקים אל משה ואומר אליו, אני הוויה. מה זאת אומרת אני הוויה? מה למדנו עכשיו? כלומר, תכיר, האידיאליות הפנימית המתרוממת על גבי המטרה המסרית שיש במשקל החיים. שם השם, זה לא מוסר, זה שורש המוסר. וירא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב בקל שדי. צריך לברר מה זה קל שדי, הרב הסביר לנו את זה פה בסוף העמוד. אז בשלב זה אנחנו לא הגענו לזה, אז נשאיר את זה פתוח. ושמי השם לא נודעתי להם, אבל לך אני מודיע. מה שגואל את עם ישראל ממצרים, זה לא רק יושר החיים הבסיסי שהתגלה אצל האבות שנקראו ישרים. לא מה שהתגלה אצלם בפועל, אלא לנקודה שהם נשאו נפשם אליה. וגם הקימותי את בריתי איתם לתת להם את ארץ כנען. זו המטרה שאתם מיועדים להגיע לארץ. אתם יוצאים ממצרים לא כדי לא להיות במצרים. אתם יוצאים במצרים כדי להיות בירושלים. ארץ כנען, ארץ מגוריהם, ארץ האבות. ארץ מגוריהם אשר גרו בה. גם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבדים אותם. יש פה קונפליקט, דיסוננס אדיר, בין ישראל ובין מצרים. עבדות מצרים, מכל הבחינות. בראש ובראשונה, העבדות הנשמתית. סתירה מוחלטת בין ערכי התרבות, המוסר, ההישגים האנושיים, שזה המהות המצרית, לעומת המהות הנשמתית הישראלית. היא נועקת תחת היד הזה. אחר כך היא תתפרט לעוד הרבה פרטים של כל עבודה בשדה. בהזכורת בריטי, עד רבה, הנעקה הפנימית, היא הברית. כי הברית החקוקה בנשמת ישראל, זה החוק המוחלט שבנשמת ישראל, שהוא לא תואם את היסוד האנושי. הוא אלוהי, והיסוד האנושי חונק אותו, לוחץ אותו. לכן אמור לבני ישראל, אני הוויה. אני, סובייקטיביות שלכם. זה דבר אחד עם שם השם. ועל כן מה? גאולה. והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשבטים גדולים, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוקים. וידעתם, כי אני, הוויה אלוהיכם, המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. זה האידיאל, זה הסיבה, זה התוכן, זו הנשמה, זה המוטיבציה, זה מה שמלאים אותנו, זה מה שמכונן את ההיסטוריה שלנו, מראשית ועד אחרית. והבאתי אתכם אל הארץ, כי שם זה המקום לגילום ממשי, הגפן בהר, זה מה שיעשה את המטרה של העניין האלוהי. אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, יצחק וליעקב, שבועת אבות, היא זאת שמתגלית פה בסגולת ישראל, המנחילה להם את הארץ. ונתתי אותה לכם מורשה, אני הוויה. והרמב"ם ממשיך להסביר את הפסוקים האלה. הקדושה האלוהית, התורה והארץ, יחדיו, מפתחות באומה את התכונות הקבועות של האבות. שמקיבוץ שלושתן יחד בתכלית שלמותו, ייבנה עולם גדול, חי, בריא ומתוקן, מוסרי ועדין בתכלית השלמות, כלומר בתכלית החפץ של ההשתלמות העליונה לעד. המביאה להכרת הודעת שם השם, ההולך תמיד להעלות את התכונה של המורשה אחרי הודעת שם אל שדי, המקביל את שוויות של יושר החיים מצד המוסר החי, המעשי המתוקן שלהם, שמקבל לתוכו כל כך מהאידיאליות האלוהית, כמה שהוא צריך למעשה הוא ממשי שבפועל. אם אני מבין טוב, במקרה הזה אני חושב שאני מבין די טוב. כל פנים, האוריינטציה שלי יש לי, אני חושב שהיא די נכונה. אז המשפט הזה הוא פשוט מסביר את כל הפסוקים האלה, מי וידבר השם אל השם ויאמר אליו אני השם, וירא אליו בקהל שדי, ולפני השם אל הדי, וכו' וכו' וכו'. הוא חוזר על כל זה, איך קוראים את המשפט הזה, בואו אני אגיד לכם פה בצורה בוטה, אם משה, כביוכל, אם משה רבינו היה מדבר בימינו, אז הוא לא היה כותב, אז הוא היה כותב את התורה בימינו, אז הוא לא היה אומר, וירא אל אברהם בקהל שדי, אלא היה אומר ככה, הקדושה האלוהית, התורה והארץ יחדם וכו'. זה פשוט, מבחינת תוכנית, זה אותו תוכן. כי זה מה שמשה רבינו כותב לנו, מה שהרב כותב לנו, זה מה שמשה רבינו כותב לנו. זה הרעיון של הפסוקים האלה פה. עכשיו בואו נראה מה לימד אותנו משה רבינו. הקדושה האלוהית, כלומר, מהי הקדושה האלוהית? ככה אני מבין את זה. הקדושה האלוהית, התורה והארץ, ותכף הוא יגיד, גם התכונות הקבועות של האבות. שלושת אלה כאחד, דומני שזה נקרא הקדושה האלוהית. סליחה? אתה רוצה להגיד קודש בריך הוא, רייטה וישראל.
כן.
וזה השלושת הדברים פה. כן, זה יכול להיות. אבל אני, בסדר, פתחתי בפירוש אחר. קדושה אלוהית, כלומר, התורה והארץ יחדה מפתחות באומה את התכונות הקבועות של האבות, והתכונות הקבועות של האבות, שהם סגולת ישראל, התורה והארץ, שלושתם יחד, בתכלית שלמותו, ייבנה עולם עליך, ובאמת זה הקדושה האלוהית. שומע ישמע, בוחר יבחר, אני לא אומר שהפירוש שלי היה הרבה יותר טוב מהפירוש שלכם. יש צד מפתה בפירוש שלכם. יש צד סביר בפירוש שלי. זה, שמעת. כן? אני לא שומע. שלושתן יחד זה החסד הגבורה במשפט. זה כבר נראה לי פירוש רחוק, כל פנים. אני לא יודע להגיד איזה פירוש עדיף מהפירוש שלי או הפירוש של חבר'ה פה, אבל אני חושב ששל שנינו ביחד עדיפים מהפירוש שלך. טוב, הקדושה האלוהית, התורה והארץ יחדיו, מפתחות באומה את התכונות הקבועות של האבות. לא מסכים? ממש לא מסכים מה שאתה אומר. למדנו ממני למדת? לא אמרתי דבר כזה. אני אומר, תכונות האבות, זה חוזר למה שהוא אמר בעמוד הקודם. יש סגולה, מורשת הסגולה מתכונת האבות. עכשיו, כדי שהתכונות האבות יצאו מן הכוח אל הפועל, אז צריך חוקים, כמו שאמר בתחילת העמוד, כל חוק ומשפט אלוקי זה צידדי תורה שציווה לנו משה, להוציא את המורשה, קהילת יעקב, את הסגולה מן הכוח אל הפועל. אבל זה לא מספיק התורה כדי להוציא את הסגולה מן הכוח אל הפועל. צריך גם כן את הארץ. זה בדיוק הכוזרי מה שאני אומר. הארץ, התורה, גפן, ההר, ועבודת האדמה. עבודת האדמה זה התורה והמצוות. עבודת הגפן. לא מספיק. לא מספיק גפן, לא מספיק הר. אפילו לא מספיק הר וגפן. אלא צריך גם כן הר וגפן ועבודת הגפן. אז זה השילוש הקדוש של הכוזרי. פה. זו ההצעה שלי. וזה הקדושה האלוהית. הקדושה האלוהית, התורה והארץ, הקדושה האלוהית, התורה והארץ יחדיו מפתחות באומה את התכונות הקבועות של האבות, שמקיבוץ שלושתן יחד בתכלית שלמותו, ייבנה עולם גדול, חי, בריא ומתוקן, מוסרי ועדין בתכלית השלמות. כלומר, מה זה תכלית השלמות? יש לכם הגדרה, מה זה המושג שלמות? מה זה שלמות עלי אדמות? כלומר, בתכלית החפץ של השתלמות העליונה לעד. וזה בעצמו מה שמביא להכרת הודעת שם השם. ויאמר אליו, אני השם. לא נודעתי להם. אני השם. אבל לכאן אני מודיע. מה זה עצמו מודיע את שם השם? והוצאתי והצלתי וגדלתי ולקחתי ולבאתי וידעתם כי שמי השם, כי אני השם. על ידי העם, האבות, זאת אומרת, על ידי התורה, הארץ, העם, כלומר האבות, התכונה של העם, יסוד האבות, כל אלה ביחד, שאני הוציא אתכם מסילון ונצלתי וגאלתי והבאתי אתכם לארץ, אשר נשאתי ידי לאבותיכם, לתת אותה לאברהם, יצחק ויעקב, בזאת תדעו את השם. בזאת תדעו את הקדושה האלוהית. שוב, התורה והארץ יחדה מפתחות באומה את התכונות הקבועות של האבות. שמקיבוץ של שתם יחד בתכלית שלמותו ייבנה עולם גדול, חי, בריא ומתוקן, מוסרי ועדין בתכלית השלמות, כלומר תכלית חפץ של השתלמות העליונה לעד, שההשתלמות העליונה לעד היא באמת שם השם. אבל אפשר לדבר הרבה על השתלמות העליונה לעד, אבל בלי פרזולוגיות, אלא בעומר חיים, צריך בשביל השתלמות עליונה לעד באמת, שהיא משהו שהולך וסוחף איתו לכל הפחות את האנושות, ועוד הרבה יותר מזה, את העולם ואת המציאות, שלא לדבר על ההיסטוריה, אלא את היש כולו אל תכליתו הנשמתית, זה מותנה בהיות עם עולם. זה היות, זה עם עולם בארץ בארצו, על פי התורה, התורה, הארץ, מיסוד התכונות הקבועות של האבות שבעם, שלוש אלה כאחד הולכות וחושפות את ההשתלמות האינסופית, כלומר את שם השם. זה מביא להכרת הודעת שם השם, הולך תמיד להעלות את התכונה של המורשה. ושם השם, הוא מתחיל להופיע בעצם הטבע שרק באבותיך בחר השם. ובזרעם אחריהם, בכם, כל העמים, להיות לא לעם נחלה כיום הזה. שם השם מתחיל להופיע באבות. והנה, בזה הוא יתחיל להסביר לנו מה זה וירא אל אברהם ויצחק ויעקב בקהל שדי. קהל שדי זה תהליך התנוצצות שם השם. אבל זה רק תחילת העניין. זה רק, איך נגיד, זה הופעת הגוף של שם השם, והנה תכף תופיע אישיות של שם השם. אבל את האישיות של שם השם, האבות עדיין לא התגלו. וירא אל אברהם ויצחק ויעקב בתכונה של קהל שדי, ושמי הוויה לא נודעתי להם. אמנם לכם אני מודיע, כי לעולם שם השם הוא בעל בסיס ההתגלות של השלב הראשון שלו, שהוא קהל שדי, עד שילך ויצא מן הכוח אל הפועל בכם, כאשר אתם תיישמו את כל העניין שלכם בארץ על פי התורה, בתנועת השתלמות אינסופית, בזאת יצא מכלל קהל שדי לכלל וידעתם כי אני השם. אז עוד פעם. אז מקיבוץ של שתם יחם תכלית שלמותו ייבנה עולם גדול, חי, בריא ומתוקן, מוסרי ועדים, תכלית השלמות, כלומר בתכלית החפץ של השתלמות העליונה לעד המביאה להכרת הודעת שם השם ההולך תמיד להעלות את תכונת המורשה. כי שם השם הולך ומעלה את הסגולה שלנו. שם השם, סגולת ישראל, זה מקצת מהתוכן של שם השם, זה מה שעושה, זה מה שמתגלה בחיינו, ועושה אותנו ישרים, כלומר מתאימים לשם השם. המוסר הטבוע באישיותנו, בתכונת חיינו, מהראשית התנוצצות התוכן האלוהי הכללי של האידיאליות של שם השם, זה המציאות החיה בנו, המצומצמת בנו, וזה נקרא קהל שדי. אחרי הודעת שם קהל שדי, המגביל את שיוויו של יושר החיים מצד המוסר החי המעשי המתוקן שלהם, שמקבל אל תוכו כל כך מהאידיאליות האלוקית, כמה שהוא צריך למעשה הוא הממשי שבפועל. איפה נתחיל להסביר? כי בגדול, לפי מה שאנחנו, המשפט הזה, קודם כל, אם הוא נשמע סתום ולא ברור, אז קודם כל, תרגישו שאתם נמצאים כבר באוריינטציה שלו, כי זה, הוא פשוט, אתם מבינים, יש לנו כבר את כל הפאזל. אנחנו כבר רואים את הצורה של של החלק האחרון להשלים את התמונה. אז עדיין לא הנחנו את זה, אבל אנחנו, על פי מה שדיברנו, אנחנו צריכים להבין גם מה שהוא כותב פה. דיברנו שיש פה שני אלמנטים. כל הפסקה, יש בה מתח בין שני צדדים. דרך ארץ ותורה קראנו לזה. מוסר והקודש. המציאות האנושית והמציאות האלוהית. ובאמת, דרך ארץ היא בעצמה התורה, והתורה היא הוצאה של דרך ארץ. התורה בראשית התגלמותה היא מופיעה בדרך ארץ. שם השם בראשית הופעתו זה קהל שדי. אבל קהל שדי זה אותו ממד של דרך ארץ שקדמה לתורה. זה אותו ממד של יושר, שאי אפשר בלעדיו, אבל הגאולה השלמה היא לא באה רק מממדו. הגאולה לצד השלמות שלה היא טובת את ההשתלמות המוסרית האינסופית, והיא מובילה לגאולה השלמה של ווצאתי וצלתי וגאלתי וידעתם כי אני הוויה. אבל האבות עדיין לא התגלה אני הוויה. כל מה שהתגלה מאני הוויה באבות זה רק המימד של קהל שדי. כלומר, אותו מימד של זיקה אלוקית שמעוררת בנו את התביעה המוסרית, הישרנית, האבות נקראו ישרים, מנץ', בני אדם טובים, נפלאים, בריאים, טבעיים. שזה המסד שהוא מקבל משם השם כמה שצריך בשביל התגלמות מוסרית. אבל באמת הערך של המוסריות של האבות, זה בגלל שבמוסר הזה זה, כמו שאמרנו מקודם, מה הייחוד של האבות? עומד לצאת עם ישראל, שם השם האלוקים אשר יתהלכו אבותיי לפניו. הם נושאים את נפשם שהתוכן האלוקי שיתגלה, זה לא מה שמתגלה עכשיו. אלא הם נשאו נפשם, כמו שכותב הרמב״ם, שתופיע אומה שתקרא בשם השם. אז הם כל הזמן חיים בספירה העתידנית. זאת אומרת, הם שואפים, רק זה לא מתגלה במציאות הממשית, כי כל עוד יש אנשים פרטיים, עם כל הכבוד לאבות, הם עדיין אנשים פרטיים. זה לא אומה. וממילא התכונה הזאת הנצחית לא יכולה להיות ניכרת בעומר חיים, אבל היא כל מסעת נפשם. ובעומר חיים הממשי, כל שדי. כלומר, מה הגדרת המושג כל שדי? התוכן האלוהי המקביל את שיוויו של יושר החיים. האם כתוב פה מקביל, או שכמו, או מה שצריך להיות כתוב פה, כמו שיש גרסה כזאת, אם אינני טועה, בנחמת ישראל, כמו שמופיע בחזון, חזון הגאולה. ששם, אם אינני טועה, תבדקו, אז נתפס שם המגדיל. אלא שאני לא בטוח מה טעות, המגדיל או המגביל, כי כוח הדרשנות שלי מגיע, מה שכתוב אפשר לדרוש אותו. אז אולי מגביל משום, במשמעות של נותן את הצורה, את הגבול. זאת אומרת, לא במשמעות שבא לצמצם, כמו שבא לתת את ונסב הגבול. זאת אומרת, המתאר של העניין, המקביל את שיוויו של יושר החיים, המעצב את שיוויו של יושר החיים, מצד המוסר החי המעשי המתוקן שלהם, שמקבל אל תוכו, זאת אומרת, זה דרך ארץ, שם אל שדי, זה הזיקה לאלוקים, כפי שטובע אותנו להיות בעלי חסד, גבורה, משפט, כל הערכים המוסריים. והתוכן הזה של הדרך ארץ מקבל אל תוכו כל כך, זאת אומרת, במידה המנצרכת מהאידיאליות האלוהית, האידיאליות האלוהית זה שם השם, אבל הוא מקבל משם השם כמה שהוא צריך למעשה או הממשי שבפועל. זה נקרא התגלות שם השם בצורת אל שדי. אבל כבר אמרנו, שהאידיאל של גאולת ישראל זה לא רק מצד ההשלכות שבפועל, לא רק מצד התוצאות של התועלת הפרגמטית המוסרית של העולם, כי שם השם לא בא לתקן את העולם, אלא העולם בא לתקן את שם השם. כלומר, שם השם זה נשמה כזאת שהעולם בא בתור אמצעי כדי לבצע את האידיאל שילך וייצור עולם אחר, עולם חדש, עוד יותר נשגב. שזו המטרה שלמענה נברא העולם, בשביל לגלות את האידיאל של העולם. את העולם הבא. וכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אז זה מה שהוא אמר פה. אלא, אין לך עולם הבא אם אין לך עולם הזה. אין לך שם השם אם אין לך כל שדי. אין לך תורה אם אין לך דרך ארץ. אין לך אמונה אם אתה לא מוסרי. אז זה מה שהוא אמר. אמנם, אם כתוב פה, ואני חושב שיותר טוב שיהיה כתוב, בלי דרשה שלי, שיהיה כתוב מגדיל, אז קל מאוד לדרוש את זה. המגדיל את שיוויו של יושר החיים מצד המוסר החי המעשי המתוקן שלהם, באמצעות זה שהוא מקבל אל תוכו כל כך מהאידיאליות האלוקית. ברור, נכון? זאת אומרת, האם זה בא לעצב את המוסר או בא להגדיל את המוסר? ברור. כן. מבחינת הרעיון האמיתי, שני הנוסחאות הם ברור שהפירוש הוא אותו פירוש, המשמעות הכללית זה אותו משמעות, אין הבדל, רק סמנטיקה, כן. זאת אומרת שהוא כלי. הוא כלי על בסיסו, כשיש לך כלי, תוכל לקבל יותר, זה כמו שאמרנו, אם אין דרך ארץ, אין תורה, אם אין מוסר, אין שם השם. אין מוסר, אין אמונה. הולך ומקבל. האבות אשר תלכו אבותיי לפניו. הם הולכים, הם ישרים, הם טובים, אוהבים, כי הם נושאים נפשם להעמיד את האומה, שהיא תגלה את נצח ישראל. הם רוצים את שם השם. הם רוצים את, אתם מבין? יעקב מלבר, משה מלגב. יש ביטוי כזה מפורסם בספרי. נכון? זאת אומרת, החיצוניות, או בוא נגיד ישר את הסוף, הפנימיות של יעקב זה משה רבינו. זאת אומרת, יעקב אבינו שואף למשה רבינו. כי משה רבינו הוא באמת זה שיעשה את מה שהאבות נשאו את נפשם אליהם. כלומר, האבות זקוקים למי שיוציא אותם מן הכוח אל הפועל. שוב אני חוזר על מה שאמרתי מקודם במטבעות לשוניות אחרות. יעקב אשר פדה את אברהם. מעזרו בחיים אף הוא בחיים. וכו'. כן. טוב. עם דגש שבפועל מה שמתגלה בשלב זה מוסריות אנושית טבעית. אמנם, שהיא נושאת את עיניה זה שם השם, כי יש מוסר חילוני, שזה לא כל שדאי. זה לא כל שדאי. אבל, איך אני אגיד, אין הבדל בהתנהגות בין האדם המתנהג מתוך מוסר חילוני והאדם המתנהג מתוך אל שדאי, אין הבדל בהתנהגות שלנו. בחוץ אתה לא מבחין כלום. אבל בפנים זה מונע מנקודה אחרת לחלוטין. טוב, שבת שלום.